באמת התחלנו לעסוק בהבנת התכונה, תכונת הקדושה של ארץ ישראל. יש כל מיני סוגים של קדושות, והתחלנו לברר שהקדושה הארץ ישראלית היא קדושה מיוחדת בכך שהיא כמו הקדושה העם ישראלית, אם אפשר לומר, אותה הקדושה שבעם ישראל, אותה הקדושה שבארץ ישראל, והיא קדושת ההכללה. זאת אומרת, היכולת לגלות את האלוהי במרחבי חיים שונים ומנוגדים ללא סתירה. ולכן הזכרנו פעם שעברה שבעצם יש לפחות שלושה ממדים מרכזיים להבנת המשפט שקדושת ארץ ישראל היא קדושת הכלל. מה זאת אומרת? כלל במובן הראשון, הכוונה שאין סתירה, והיום קצת נפתח את זה, אין סתירה בין קודש לחול. כלומר, הקדושה הארץ ישראלית, בניגוד לקדושה החוץ לארצית, היא קדושה כזאת שמסוגלת להתגלות בתוך חיי החול, לעומת הקדושה של חוץ לארץ שיש בה סתירה פנימית, עצמית, בין הקודש לבין החול, ולכן בחוץ לארץ בגלות, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות שהלכה בלבד. זה נכון. אבל בארץ ישראל, הקודש צריך להתגלות בתוך החול. דוגמה לדבר, דוגמה קטנה, זה כשעם ישראל יורד לגלות, למצרים, אז הקדוש ברוך הוא שולח, יעקב, סליחה, שולח את יהודה כחיל חלוץ, נכון? ואת יהודה שלח להורות לפניו גושנה. חז"ל אמרו, מה זה להורות לפניו? להקים לו בית תלמוד, כך אומר רש"י. זאת אומרת, כשגולים לחוץ לארץ, דבר ראשון מה צריך לעשות? להקים מרכז רוחני. מרכז רוחני זה בעצם ה-DNA שישמור עלינו מהתבוללות ומהשפעתם של תרבות העמים עלינו. לעומת זאת, כשבאים לארץ ישראל וכי תבואו אל הארץ, מה המשך הפסוק? ונטעתם כל עץ מאכל. זאת אומרת, אל מול הירידה למצרים להורות לפניו, פה ונטעתם כל עץ מאכל. זה בא לומר, כפתיחה קודם כל, שהקדושה שבחוץ לארץ היא נגד הטבע, וזה מה שהרב כותב במקור 4 שכבר למדנו ביום חמישי, שהשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם, מדובר על הקדושה הזאת שהיא נגד הטבע, וזה מה ששמר עלינו בגלות. לעומת הקדושה שנשארה בארץ ישראל ומעולם לא זזה מארץ ישראל, היא הקדושה שבטבע. ולכן תכונת ההכללה הראשונה היא היכולת לגלות את הקודש בטבע, את הקודש בחול. כמו שהזכרנו, לא הקודש הרגיל שצורר את החול, אלא הקודש העליון שמתגלה בחול. אז אם אתם זוכרים, דיברנו על זה כשלמדנו, כשעם ישראל הגיע להר סיני. אז ביום הראשון הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו, ולא מידי משום חולשא דאוכא. נכון? זוכרים את זה? ושם ראינו את הפסקה בעיניה, שכל זמן שכוחות החיים החומריים חלשים בעם ישראל, עם ישראל הגיע מטלטלת הדרך, הגוף, הנפש, הטבעיים חלשים, אי אפשר לקבל תורה. כי התכונה של עם ישראל זה יכולת לגלות את הקודש בתוך החיים החומריים. אותו דבר בדיוק ביחס לארץ ישראל, ותכף קצת נרחיב בזה. הממד השני של קדושת ההכללה שבארץ ישראל היא יחסי כלל מול פרט. כלומר, בניגוד לחוץ לארץ שהקדושה היא קדושה פרטית, כלומר מתגלה אצל אדם יחיד או אצל קהילה, הקדושה בארץ ישראל היא שייכת לציבור, והיא מתגלה בציבור, היא מתגלה במערכת הלאומית, כעם, כחברה, כאומה, כמדינה. ומתוך הקדושה הכללית הזאת, גם הפרט כמובן מקבל את קדושתו וכו'. אבל בחוץ לארץ אנחנו קדושת הפרט, קדושת היחיד. זה גם נרחיב, אולי נספיק היום. והמד השלישי, שנרחיב בו בהמשך, שגם מקצועות התורה, יש בהם ממד פרטי ויש בהם ממד כללי. המקצוע הפרטי שבתורה נקרא הלכה. שכמו שהזכרנו, הלכה, כשמה כני אומר המהר"ל, הליכה. מה תכונת מקצוע הלכה? שכשאני הולך מנקודה א' לנקודה ב', הגעתי לב', אני כבר לא באלף. הולך מב' לג', הגעתי לג', אני לא בב' ואלף. זאת אומרת, מקצוע ההלכה הוא פרטי. אני נמצא בנקודה א', מה עושים? נמצא בנקודה ב', מה עושים? נקודה ג', מה עושים? לעומת מקצוע ההגדה, אשר כשמו כן הוא, מאגד את הכל, מחבר את הכל, מכליל את הכל. ולכן מקצוע ההגדה הוא מתאים בעיקר למציאות שלנו בארץ ישראל. ובזה נאריך ונעמיק בהמשך. לעומת מקצוע ההלכה, שהוא יותר מתאים לתכונה החוץ לארצית, כי הוא יותר פרטי. לעומת מקצוע הגדה, שהוא כללי. טוב, אז זה בגדול מה שדיברנו קצת ביום חמישי, והיום קצת יותר נפרק את הממד הראשון קודם כל, אולי נספיק יותר. יחסי קודש וחול, ביחס לקדושת ארץ ישראל אל מול קדושת הגלות, ששם אין אפשרות לגלות את הקודש בחול. כן, דרך אגב, שיעורי בית, כמו שאמרנו כמה פעמים, כל סוגיית קודש וחול בספר מאמרי ראייה בנהדר בקודש, הרבה מאוד פסקאות, ששם הרב עוסק בסוגיה הזאת.
האם הקודש מגלה בחול יותר קדוש מקודש...
תלוי מצד מה? כבר דיברנו על זה. הקודש מצד עצמו הנמצא בחול הוא יותר עליון. הראייה שהוא בחול. הוא יכול להעלות את החול. אבל הקודש הנמצא בחול דרך המעטפת של החול, החול חוצץ ביד הקודש הזה מלהופיע, לכן הוא יותר תחתון מהקודש שבקודש. שני ממדים. דיברנו על זה או לא, רבותיי? לא דיברנו על זה?
דיברנו, אבל איך
שהוא... דיברנו על זה. אז אם לא דיברנו, עוד נדבר על זה בטח בהמשך. בסדר? טוב, אבל בואו נתמקד רגע בנקודה שלנו עכשיו. אם כן, פסקה 5, עמוד 50, פסקה 5, מכוח פסקה 4. אם כן, מה אנחנו רוצים להבין? הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל, והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון עמיד קדושה בניגוד לטבע. ועתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות, כמו שהזכרנו בפעם הקודמת. עכשיו, כדי להבין את זה קצת יותר כללי, יותר עמוק, יותר מדויק וכו', אז יש לפנינו פסקה בעין היה, מקור 5, שאפשר דרכה אולי להבין את העניין, זה גם נוגע לעם ישראל, תכף נראה שזה ממש אותו עניין, עם ישראל וארץ ישראל. בואו נתחיל. יחס ארץ זבת חלב ודבש להבטחת האבות היא מכוונת מאוד. ארץ ישראל מכונה בכל מיני כינויים. אחד הכינויים, ארץ זבת חלב ודבש. באופן פשוט, החלב והדבש, אלה שני, נקרא לזה חומרי גלם, שהם לא שייכים להכרח של החיים. נגיד, במקום לשתות חלב, מה אני יכול לשתות? מים. מים. ובמקום לאכול דבש, מה אני יכול לאכול? תמר. לא חייב דבש דווקא. כן, דבש וחלב, אלה שני, נקרא לזה מוצרים או חומרים, שהם לא שייכים אל ההכרח של החיים. הם שייכים אל התענוג של החיים, אל העונג של החיים, נכון? וארץ ישראל היא נקראת ארץ זבת חלב ודבש. זאת אומרת, החלב והדבש זווים. כרגע המילה זב מלשון שפע, כן? השפע, החומרי, הדבש והחלב, הם זווים מהדלי של ארץ ישראל, אם אפשר לומר. נכון? נראה בהמשך שהמילה או השורש זב או זבה זה גם סוג של מחלה. נכון? אדם זב, אדם זבה. כן? אישה זבה. איש זב, אישה זבה, זה יכול להיות מחלה. נכון? אז החלב והדבש יכולים להיות סוג של מחלה, נראה עוד מעט. אבל במהות שלהם, החלב והדבש הם סוג של תענוג, סוג של עונג, איזשהו דבר שהוא מותרי בחיים, הוא לא הכרחי לחיים. והתענוג הזה, יש בו שפע גדול, זבת חלב ודבש. אומר הרב, יחס ארץ זבת חלב ודבש להבטחת האבות היא מכוונת מאוד. זה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו, שהוא ינחיל להם ארץ זבת חלב ודבש, זה דבר עקרוני. אי אפשר להסביר רק מצד השפע הכלכלי, כי מדרגתם של אבותינו ומדרגתם של ישראל, זה לא עניין כלכלי. וכי אנחנו משתפכים בזה שאנחנו נהיה עשירים, שארץ ישראל תהיה מלאה בכל טוב כלכלי, זה לא הנקודה. אלא ברור שיש כאן איזו הכוונה, זה שהתורה מכנה את הארץ הזאת בכינוי הזה, יש כאן כנראה איזושהי מטרה יותר עליונה. אולי עוד משפט אחד הייתי צריך לומר מקודם, אם חלב ודבש אלה שני מותרות של החיים, כמשל, חיטה וסעורה זה שני הכרחים של החיים. נכון? אז אולי היה יותר מתאים שארץ ישראל תיקרא ארץ חיטה וסעורה. כלומר, אם הארץ הזאת היא ארץ רוחנית, ארץ הקודש, אז היה אמור להיות זלזול בממדים החומריים. אז תגיד חיטה וסעורה. זאת הארץ שבה אפשר לגלות את האלוהי, ולכן ככל שאתה יותר מתרחק מהחומרי, אתה משתמש במינימום ההכרחי של החומרי, חיטה וסעורה, וכו'. מספיק. לא צריך יותר מדי, הפוך, אם אתה תתמקד בחומרי, זה יכול להפריע לרוחני. אבל לא, ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש. מה זה אומר? אז הרב לוקח את זה גם לכיוון של עם ישראל, נראה עוד מעט, אבל העיקרון. תראו, יש כאן משפטים מאוד חשובים מצד עצמם, לא קשור דווקא לסוגיה שלנו, שאפשר להסיק מכאן הרבה מסקנות עקרוניות. אומר הרב, כי לעם שפל אין צריך הרחבת החיים, ועוד תזיק לו ברכת הטבע היתרה והדגושה, שתתנאו לנום בחק הצלות באשר אין לו מעורר הכרחי, או שתוציאו לתרבות רעה. משפט נפלא. נעזוב רגע עם הצל, תכף נגיע, עם שפל, תכף נגיע לעם שפל, ובואו נתחיל רגע באדם שפל. בסדר? נגיד שיש אדם שהוא חי חיים, יש לו נפש מאוד, נקרא לזה חלקית, מאוד שפלה הוא קורא לזה, כן, עם שפל, בואו נתרגם את זה לרמת היחיד, אדם שפל. אדם שפל, אדם שיש לו אישיות, נקרא לה הכרחית, הוא חי את ההישרדות, הוא חי את עצם הקיום וכו'. אז אדם שפל כזה שאין לו כוחות וכישרונות ומגמות ושאיפות רחבות, עם שפל, אין צריך הרחבת החיים. אדם שיש לו אישיות שהיא מאוד הישרדותית, מאוד קיומית, מאוד הכרחית, זאת הנפש שלו, זאת האישיות שלו, הוא לא זקוק לחיים רחבים. הנפש שלו לא מרגישה חסרה כשהחיים שלה לא רחבים. כי היא פשוט רוצה, אני אומר את זה בצורה אחרת רגע, הערך של מושג חי בתורה, הערך חי, המילה חי, אפשר להסביר אותה בשני אופנים כמו שהזכרנו כמה פעמים. או חי ולא מת, או חי חיים מלאים. אדם הישרדותי, אדם הכרחי, הוא רוצה פשוט לא למות. הוא לא מחפש לחיות חיים מלאים. הוא לא מבין מה זה מלאות של חיים. הוא פשוט רוצה לא למות. אז יש סוג כזה של מדרגת חיים, סוג כזה של אדם, למשל ארור כנען, כנעבד עבדים אליך, איזה סוג של אדם שפל, צורת אדם שפלה, שהיא סך הכל באה לידי ביטוי בזה שהיא עבד, עבד עבדים אליך, והעבד אין לו איזה שאיפות וכמיהות וחזונות וכו', יש לו סך הכל לעשות רצון אדונו, זהו. אין לו שאיפות מעבר לזה. אז עם שפל, קודם כל אדם שפל, אדם שפל, אדם שיש לו אישיות מאוד נמוכה, מאוד נקרא לזה הכרחית, מאוד הישרדותית, עצם הקיום פחות מה לחיות, יותר לא למות וכו'. אז עם שפל אין צריך הרחבת החיים. הוא לא זקוק להרחבת החיים, כי הנפש השפלה שלו מסתפקת בעצם הקיום. היא לא מחפשת רוחב של חיים. ב', יותר חמור מזה. ועוד, אם אדם שפל שלא יודע את ערך החיים ולא יודע להרחיב את החיים בצורה הנכונה, יקבל שפע של חיים, אז זה יכול להזיק לו. ועוד, תזיק לו ברכת הטבע היתרה והדגושה. אם הוא יזכה לברכת טבע, לברכה חומרית, הוא פתאום מקבל איזה, כן, אומר בשפה שטחית, אדם שיודע איך להתייחס אל החיים בצורתם הנכונה, אז כשהוא במרכאות כפולות ומכופלות, יזכה במרכאות באיזשהו פרס כלכלי, אז הוא יודע איך לנהל את החיים שלו נכון עם הפרס הכלכלי הזה. אבל אדם שהוא אין לו אישיות בנויה שיודעת לסדר את הערכים נכון, והוא פתאום יזכה לזכה בפיס בשני מיליון שקל, זכה במרכאות כפולות ומכופלות, זה הרס אנשים, הרס משפחות, כן? היות ואין לו אישיות שמסוגלת להכיל את זה בכלל, כי הוא לא יודע איך להתנהג עם זה, אז זה יכול להוביל אותו לאחד משניים, ולצרנו הרב, העיתונים מוכרים שזה נכון, או שתתנאו לנום בחק עצלות, באשר אינו מעורר הכרחי. כלומר, עד היום האדם הזה, השפל הזה, היה מוכרח ללכת לעבודה, כי אם אולי היה הולך לעבוד, מה היה קורה לו? היה מת. אין לו פרנסה, היה מת? יפה. פתאום האדם הזה עכשיו מקבל בונוסים. נו, עכשיו בשמה ללכת לעבודה. האדם הזה אין לו אישיות שמבינה את הביטוי של חז"ל גדולה מלאכה. הוא לא רואה ערך במלאכה מצד עצמה, בזה שאדם עושה, בזה שאדם שותף בבינן העולם. הוא רואה סך הכל במלאכה, איזה הכרח כלכלי. זה הכל. אבל אם אין לו פתאום הכרח כלכלי, כי פתאום הוא זכה לברכת הטבע, היתרה והדגושה וכו', אז זה יעורר אצלו את תכונת העצלות שלו. ואז שתתנאו לנום ברכת הטבע, היתרה והדגושה, לאדם שפל זה יגרום לו לנום בחק עצלות, באשר אין לו מעורר הכרחי. אין לו איזה שעון מעורר, כמו למשל הכרח כלכלי, פרנסה, קיום, עצם החיים, שמעורר אותו ללכת לעבודה. וזה מה שהייתי אומר שומר עליו, אם אפשר לומר, שהשפלות האישיותית שלו לא תתפרץ, ומי יודע מה יהיו התוצאות של ההתפרצות הזאת. אז הוא הולך לעבודה. אבל האדם הזה שיש לו אישיות שפלה, ופתאום הוא לא צריך ללכת לעבודה, אז הוא נהיה, הוא חוזר לעצלות הבסיסית שלו. השעון המעורר של הפרנסה כבר לא מעורר אותו, אין צורך, כי הוא זכה באיזה פרס כספי וכו'. או שברכת הטבע היתרה והדגושה תוציאו לתרבות רעה, היות והוא לא יודע איך לסדר את היחסים בינו לבין הכסף, אז זה פתאום עכשיו מבלבל לו את כל סדרי עדיפויות. פתאום הכסף עולה לו לראש והוא מחזיק מעצמו, נהיה איזה גאוותן גדול. פתאום הוא נהיה מאמיר באיזה קזינו. וכדומה זה הדרך. אפשר להבין את זה. אז אישיות שפלה, א', לא צריכה הרחבת החיים, ב', אם היא תזכה במרכאות להרחבת החיים, זה רק יזיק לה. זה יזיק לה א', כי היא תהיה עצלנית, כי אין לה הבנה עצמית ואישות עצמית, שמבינה שהעיסוק ובניין העולם הוא ערך מצד עצמו ללא הצורך הכלכלי, וב', זה גם אחד ושלום יכול להוציא את הנפש הזאת לתרבות רעה. אז אם נעשה עכשיו גזור והדבק ברמת עם, יש עם שיש לו אישיות כזאת, אישיות שפלה כזאת, עם שפל, שהוא לא זקוק לחיים רחבים. וב', אם הוא יזכה לחיים רחבים, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. וזה גורם לו נזק. זה גורם לו נזק של עצלות או נזק של תרבות רעה. בואו נקרא את זה בפעם אחת. כי לעם שפל, עם עם תכונה, עם אישיות, עם אופי, עם מהות, שפלה, שלא יודעת איך להגיב האישיות הזאת לחיים רחבים, כי אין לה את השייכות לחיים רחבים, כי לעם שפל אין צריך הרחבת החיים. זה א', ב', ואם יזכה להרחבת החיים, ועוד, תזיק לו ברכת הטבע היתרה והדגושה, שתתנאו לנום בחיק הצלות באשר אין לו מעורר הכרחי, או שתוציאו לתרבות רעה. משפט חשוב מצד עצמו. אמרתי, נא כל אחד לקחת את המשפט הזה לחיים שלו, ולהבין את המשמעויות של המשפט הזה. אבל עם נעלה וגוי קדוש, אבל עם עם אישיות מעולה, לא אישיות שפלה, אישיות שמסוגלת להכליל את האלוהי, לגלות את האלוהי בכל מרחבי החיים, א', היא חייבת להופיע את האלוהי הזה בכל מרחבי החיים. כי אם היא לא תופיע את האלוהי בכל מרחבי החיים, היא מרגישה מצומצמת, היא מרגישה מקובצת, היא מרגישה שהיא לא יוצאת לפועל. יש לה אישיות רצינית שיכולה להכיל את האלוהי בכל המרחבים של החיים, כולל החומריים. ב', יותר מזה, ברגע שהאישיות הזאת, אישיות כוללת, יודעת להכיל בתוכה את הקודש ואת הטבע, את הקודש ואת החול, ולייצר את היחסים הנכונים בין הקודש לחול, אז גם כשיופיע החול, הוא לא יבלבל את האישיות הזאת. למה? כי יווצרו היחסים הנכונים אל החול הזה. אז מצד אחד לא ייצור עצלות, מצד שני זה לא יוציא לתרבות רעה. זה המצב האופטימלי, זה המצב האידיאלי, זה מה שעם ישראל באמת. ותכף נראה שזה מה שארץ ישראל באמת. וזה אופי הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. אבל עם נעלה וגוי קדוש, ראוי הוא שיחיה חיים של הרחבת הדעת, והרחבת הנפש, והרחבת הגוף. לא על הלחם לבדו יחיה האדם. פרה היא חיה על העשב לבדו. נכון? מספיק לעשב. האדם יכול לחיות רק על הלחם? לא. מה הוא צריך עוד? תענוג, כמו מה?
פסטו.
מה עוד? איך? חריימה. אני אפילו לא יודע להגיד את זה. חוויאג'. זה התענוג שלכם, חבר'ה. חשבתי שזה קצת יותר משובחים. או, קצת התחלת לדבר. כן, אז אנחנו רוצים משהו קצת יותר רחב. וכולי, נכון? אבל עם נעלה וגוי קדוש ראו שיחיה חיים של הרחבת הדעת. לא על הלחם לבדו, כי אם על כל ברכת השם, תראו את המשפט הבא, תכף נפתח אולי כמה מקורות כדי לראות שהעיקרון הזה חוזר על עצמו בהרבה מקומות. חיי התענוג, לא ההכרח, התענוג, העונג, הנלקח לתעודת רוממות הנפש, אם זה עונג שנובע מאישיות חומרית, שפלה, אז העונג הזה יהפך לנגע כידוע, עונג אותיות נגע. אבל אם העונג הזה הוא שייך לבחינת שבת, עונג שבת, אתה יודע לשבות מ-39 מלאכות ולהופיע את הנפש האלוקית שלך, כמשל, ותלמיד חכם הוא נשמה של שבת, אמור להיות, אז זאת אומרת שאתה יודע איך להשתמש בעונג הזה להופעת האלוהי דרך זה, ואז האלוהי מופיע ברמה הרבה יותר רחבה. אני לא רוצה להתפזר יותר מדי, כי אנחנו הולכים קצת להתפזר עכשיו, אבל למשל, התורה כשהיא מתארת את האישה בשלב השלישי, בשלב הראשון היא נקראת נקבה. בשלב השני נקראת אישה. בשלב השלישי נקראת חווה. אומרת התורה למה? ויקרא אדם שם אשתו חווה כי הייתה אם כל חי. נו, אם היא אם כל חי, זה הייתה צריכה להיקרא חיה, לא חווה. חיה, לא חווה. אז נגיע לחווה תכף. אבל למה אם כל חי? מה זה אם כל חי? אומר הנציב במקום, בעל עמק דבר. אם כל חי זה לא רק שהיא הריון ולידה. זה פשוט. אלא אם כל חי הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא את האישיות, את האופי, את התכונה של האישה, באופן כזה שהיא מסוגלת לגלות את האלוהי בחיים רחבים. היא האימא של מלאות החיים. היא רוצה להופיע את האלוהי בכל מלאות החיים, בכל הכוחות החומריים. כמובן, אם היא לא תגלה את זה נכון, אז העונג יהפך לנגע, אז למה זה יהפך? לחיוויה. מה זה חווה? חזל אמרו. חיוויה, נחש. אז הוא נחש ויצרה ושטן ומלאך המוות. אז אותו הפוטנציאל האלוהי שעשה לי כרצונו, שיותר אלוהית, לגלות את האלוהי, בהם כל חי, במרחבי חיים מלאים, יכול להפך, העונג הזה, הפוטנציאל האלוהי בעונג, יכול להפך לנגע. ברור? ויקרא אדם שם אשתו חווה, הרבה פעמים במציאות, כי היא הייתה בפוטנציאל, הם כל חי. אז הם כל חי, זה המהות. חווה זה הרבה פעמים הביטוי במציאות. אז זה כמה שהרב אומר. אבל עם נעלה וגוי קדוש ראו שיחיה חיים של הרחבת הדעת. לא על הלחם לבדו, כי אם על כל ברכת השם, חיי התענוג הנלקח לתעודת רוממות הנפש, כדי שבאמת החיים החומריים לא יהפכו את היוצרות, ואנחנו נהיה משועבדים להם, אלא יכוונו לכיוונים הרוחניים שלהם, אנחנו צריכים לבנות את עצמנו בתוכן הפנימי הרוחני כדי שזה יהיה ככה. ולא בשם לקדש את החול אנחנו נחלל את הקודש, לא להיות בדמיונות. ואסור לשכוח שמידת הפרישות, ספר מסיעת ישרים, היא קודמת למידת הקדושה. אי אפשר להגיע למידת הקדושה בלי פרישות, ואנחנו צריכים לעבור דרך הפרישות הזאת. אבל האידיאל הרעיוני לפחות, האידיאל הרוחני, מי אנחנו, מה אופיינו, מה תכונתנו, מה מהותנו, מה יצא בסוף ההיסטוריה לפועל, בסוף נגיע לקדושה. שהקדושה זה הביטוי היותר עליון של החיים הרוחניים בתוך המציאות החומרית. זה המדרגה העליונה מאוד. אנחנו לא שם, בפועל, אבל אנחנו שייכים למהות הזאת, לרעיון הזה. לכן, אבל עם נעלה וגוי קדוש ראו שיחי חיים של הרחבת הדעת, לא על הלחם לבדו, כי אם על כל ברכת השם. אפילו חיי התענוג הנלקח לתעודת רוממות הנפש, הוא מרומם גוי. עד כדי כך. אני צריך איזה, כמה ספרים אפשר. הנה הברכות א', כוזרי, נסתפק בזה כרגע. כן, בבקשה אל דוד. ואורות, ואורות. אנחנו עכשיו בכנסת ארץ ישראל. כנסת עם ישראל, כנסת ארץ ישראל. איך בפועל עושים את זה? שאלה טובה. לא בטוח שאנחנו יכולים כרגע לעשות את זה. אתה צודק. אין היה ברכות א', אין ברכות א', אז הולכים לייצר. טוב, קודם כל כוזרי, בואו נתחיל לפי הסדר. אני מקווה שאתם מכירים את הפסקה. כוזרי, מאמר שני, שלישי, סליחה. פסקה, לא, רק שנייה אחת. מאמר שני, פסקה נון. כדאי אחר כך לראות את הדברים בפנים. התורה, אמר החבר, התורה האלוהית לא העבידתנו בסיגופים. התורה באופן עקרוני היא לא תורה שאומרת לך תסגף את הגוף. כי אם לימדתנו את המידה הנכונה, בצוותה עלינו לתת לכל כוח מכוחות הנפש והגוף את החלק המגיע לו בצדק, בלי אשר נבקר, כלומר נעדיף, את הכוח האחד על פני האחרים. כי אהבת כוח האחד, כי העדפת, סליחה, הכוח האחד, מביאה להזנחת כוח אחר. למשל, אדם הנוטה לצד כוח התאווה. אדם שהכוח התאוותני שלו הוא יותר מדי תופס מקום. תאוות הגוף, אכילה, שינה, יצר עריות וכו'. נחלש בו כוח המחשבה. כוח המחשבה ייפגע בגלל שהוא העדיף עכשיו את הכוח התאוותני החומרי. ניקח דוגמה פשוטה. כשאדם אוכל ואוכל הרבה, קל ללמוד אחר כך או קשה ללמוד? קשה. זאת אומרת שאתה אתה רואה שכשאתה מעדיף כוח חומרי, לא רוצה להגיד יתר למידה, אבל אתה רואה שנחלש כוח המחשבה. וכן להפך, ולהפך. כלומר, אדם שהוא עוסק יותר מדי במחשבה, אז נחלשים בו הכוחות הגופניים. ולהפך, וכן כל הנוטה לצד הניצוח, זה קשור כבר למידות, צד הכעסנות, נחלש בו צד אחר. משפט אחד, לזה אנחנו חותרים. אורך הצום אינו אפוא עבודת אלוהים אצל האדם אשר תאוותיו מועטות וגופו חלש. יש אדם שהגוף שלו חלש מדי. הוא לא יכול להחזיק צום. כדוגמה, להפך, אם האדם הזה יצום, זה לא עבודת אלוהים אצלו. להפך, אדם כזה צריך לחזק את גופו למען ישוב לאיתנו. ואף מיעוט רכישת קניינים, זה משפט מסוכן בדור שלנו, אינו עבודת אלוהים, זה שאדם ממעט בקניינים החומריים שלו, אינו עבודת אלוהים, המיעוט הזה, אצל מי שהרכישה מזדמנת לו בלא יגיעה, זה לא מבטל אותו מעיקר תפל, וזה לא תופס לו יותר מדי את הלב ואת המוח ואת הזמן ואת החיים, ואינה מבטלת אותו מלימוד החוכמה ומן המעשה הטוב. אם באמת הוא משתעבד לזה, הוא נסחף אחרי זה, הוא מכור לזה, בסדר, לא על זה מדובר, זה ודאי חמור. אבל אם אדם יכול להרבות את קנייניו בלי שזה ישבש אצלו סדרי עדיפויות של עיקר תפל בחיים, זה לא בסדר. להפך, אדם כזה, ואף מיעוט רכישת קניינים, אינו עבודת אלוהים אצל מי שהרכישה מזדמנת לו בלא הגיעה, ואינה מבטלת אותו מלימוד החוכמה ומן המעשה הטוב, ובייחוד אם אדם זה מטופל בבנים, או אם בדעתו להוציא ממונו לשם שמיים. להפך, לאיש כזה ריבוי הרכישה נאה ביותר. הרב אומר אפילו יותר מזה. אין היה ברכות א', עמוד 16, אמצע פסקה למד, קצת אחרי ההתחלה של פסקה למד, שהרי יש לכל אדם רשות להיות עוסק במסע ומתן ולקנות נכסים וקניינים אפילו יותר מדי הכרח סיפוקו, ואין בזה משום ביטול תורה. שומעים? מה? עוד פעם, נקרא את זה אולי מההתחלה. עמוד 16, פסקה למד. אף על פי שביטול תורה אבון גדול הוא, נראה דכוונת העניין הוא דבאמת חיוב שקידת התורה אי אפשר להיות ניתן על זה מידה מצומצמת לכל אדם. כלומר, ביטול תורה זה יחסי. שרש לכל אדם רשות להיות עוסק במסע ומתן ולקנות נכסים וקניינים אפילו יותר מדי הכרח סיפוקו. ואין בזה משום ביטול תורה. תלוי במדרגת האדם. יש אדם שזה בשבילו ביטול תורה ויש אדם שלא. תלוי. וכולי. למשל, אורות, מהלך האידאות שהרב מתאר. 16. פסקה למד. למשל, מהלך האידאות, ספר אורות, שרה מתארת את מלכות שלמה. אז תראו, משתמש גם במילה עונג. כאן הוא מתאר שהתקופה הזאת הייתה ירח מלא, כפי שקורא לה הזוהר, שאיזה מין קודש אלוהי עליון, קודש קודשים. מצד שני, היכולת לגלות את הקודש הזה בתוך החיים החומריים, עושר שלמה, ביטחון שלמה, מלכות שלמה, סיירה בהשלמותה, כמו שהזוהר אומר. אני קורא רגע משפט אחד, עמוד קובב בספר אורות, וקיימה סיירה בהשלמותה, אז באותה התקופה, הקצרה בכמותה והארוכה באיכותה, כלומר זה היה קצר בכמות, אבל מאוד משמעותי באיכות, שאפה האידאה הלאומית, החומרית, ברמה הפוליטית, הביטחונית, חוכמת שלמה, עושר שלמה, כלכלת שלמה וכו', שאפה האידאה הלאומית רוח חיים מלאים, כפי עצם טבעה וסיפוקה הפנימי, כפי עצמיות שלה, ותינק זיו הדרה מהרעיון האלוהי הטהור, עכשיו תראו את המשפט הבא, העושר הלאומי, כלכלה, וחוסן כבודו, ביטחון, פוליטיקה, הוא רודה מתפסח הדזה, העושר הלאומי וחוסן כבודו, אוסיף יפעה ואומץ אל הרעיון האלוהי. לא שזה בא בהתנגשות, זה מצב אידיאלי. אנחנו לא במקום הזה, אבל לשם שואפים. זה התכונה שלנו. זה כנסת ארץ ישראל. כנסת ארץ ישראל זה לא ארץ חיטה וסעורה. זה ארץ זבת חלב ודבש. תכף נראה שהחלב ודבש הזה, שהוא זב מתוך השפע הכלכלי שלו, זה יכול להיות גם זיווה לשון מחלה, שאנחנו מתמכרים לחלב ולדבש. נכון? ברור, תכף נראה. אבל לא בגלל הקלקולים המעשיים, אנחנו מוותרים או איבדנו את התכונה העצמית שלנו, שלנו כעם ושל ארץ ישראל כמאפשרת להוציא את התכונה הזאת מהכוח לפועל. אבל אני רוצה רגע לקרוא את המילה עונג. העושר הלאומי וחוסן כבודו הוסיף יפה ואומץ אל הרעיון האלוהי, שממנו יצא אז בבהירותו התוכן הלאומי, והמחשבה האלוהית בצורתה הישראלית הועילה להשפיע חיי עונג, חיים של כבוד ורוממות רוח לכל הגוי כולו. זה בדיוק אותם מילים שהרב אומר אצלנו בפסקה בעניה. חיי התענוג הנלקח לתעודת רוממות הנפש ומרומם גוי. זה בדיוק אותו משפט. חיי עונג, להשפיע חיי עונג, חיים של כבוד ורוממות רוח לכל הגוי כולו. אותו דבר. יש הרבה מקורות לעניין הזה. תראו אחר כך במידת הקדושה, בספר מסיעת ישרים. מכירים את החלק הזה? מסיעת ישרים. אי אפשר לא להכיר טובה. אבל עוד פעם, אנחנו עכשיו לומדים מה האידיאל, האם אנחנו יוצאים עם זה מהשיעור, למדתי בשיעור, אני מיד הולך לממש, אנחנו לא במקום של המימוש, אבל ברמה של האידיאל הגדול, הרמח"ל כאן במידת הקדושה מבחין בין מידת הטהרה למידת הקדושה. ואנחנו שואפים אל הקדושה, לא אל הטהרה. אבל צריך לעבור בדרך אל הקדושה, עוברים דרך הטהרה. מה ההבדל? אומר הרמח"ל, בביאור מידת הקדושה, עמוד קוף סמך דלת, פרק אבב, ספר מסיעת השרים פרק אבב, בהוצאה הזאת עמוד קוף סמך דלת. ותראה אתה ההפרש שבין הטהור לקדוש. מה ההבדל בין אדם טהור לבין אדם קדוש? הטהור, מעשיו החומריים, אינם לו אלא הכרחיים. והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא על צד ההכרח. אדם טהור זה אדם שיחסי קודש חול אצלו הם נכונים ומתוקנים, אבל הוא פונה, אם אפשר לומר, לחיי החול שלו, כלומר הקודש מנצח את החול, והוא פונה אל החול רק מצד מה שהוא מוכרח. ההכרח, נקרא לזה הקיום, עצם הקיום. הטהור מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים. הוא פועל פעולות חומריות, כן. הקודש מנצח את הפעולות החומריות האלה, כן. הקודש מכוון את הפעולות האלה, כן. אבל כשהוא ניגש אל הפעולות החומריות, הוא עושה את זה ככפוי, כאנוס, כמוכרח, כי אין ברירה. מה אפשר לעשות? חיים בעולם הזה. צריך לנהל גם חיים חומריים. אז זה נקרא אדם טהור. הטהור מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים. והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא על צד ההכרח. ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות, כי הוא לא משועבד לחומריות, ונשארים טהורים, אך לכלל קדושה לא באו. כאילו היה אפשר בלתם, כבר היה יותר טוב. תשאל את האדם הטהור, תגיד איפה אתה מעדיף לחיות? מה אגיד לך? גן עדן. רגע, אז מה אתה עושה בעולם הזה? אין לי מושג, אני בדיוק, הקדוש ברוך הוא שם אותי פה, מה אני אעשה? תגיד, אז איך אתה מתייחס למעמד החומרי שבעולם הזה? אין ברירה, מה שאני מוכרח אני עושה. ומה שלא, אני שואף אל הקודש. יפה מאוד, זה אדם גדול, הטהור הזה. אבל אומר הרמח"ל, יצא מכלל חומריות, יצא מסוג הרע שבחומריות, ונשארים טהורים, אך לכלל קדושה לא באו. האדם הזה אי אפשר להגדיר אותו קדוש. הוא לא הגיע לפסגה של מסיעת השרים. כאילו היה אפשר בלתם, כבר היה יותר טוב. אם היית שואל אותו, תגיד אם היה תלוי בך. מה היית מעדיף? להיות בעולם הזה או לא להיות בעולם הזה? הוא אומר, מה פתאום בעולם הזה? חבל על הכוחות, חבל על הזמן, החומר סוחב אותנו. הייתי מעדיף להיות נשמה בגן עדן. אך הקדוש לעומת הטהור. מה ההגדרה של אדם קדוש? אך הקדוש הדבק תמיד, הדבק תמיד לאלוהיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבת בורו ויראתו, הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני השם בארצות החיים, עודנו פה בעולם הזה. מדרגת נביאים. בעולם הזה, בתוך החומר, הוא שייך אל האלוהי. הוא חי את האלוהי ממש בחומר. טוב, יש כאן דברים שאנחנו לא מבינים. והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן, כמקדש וכמזבח. קצת מדלג. וזה מה שאמרו האבות, אין אינה מרכבה, וכן אמרו הצדיקים, אין אינה מרכבה. כי השכינה שורה עליהם כמו שהייתה שורה במקדש. ומעתה, המאכל שהם אוכלים, הוא כקורבן שעולה על גבי האישים. כשהוא אוכל זה כאילו קורבן. כי ודאי הוא שיהיה נחשב לילוי גדול אל אותם הדברים שעולים על גבי המזבח, כיוון שהוא נקרבים לפני השכינה. אז המאכל הזה, כמו שהמאכל הזה, יש לו עילוי במזבח, במקדש, יש לו עילוי כשהצדיק הזה אוכל אותו. ליקוד ניצוצות, הוא מעלה את המאכל. כן, המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל, עילוי הוא למאכל ההוא ולמשתה ההוא, כאילו נקרב על גבי המזבח ממש. והוא העניין שאמרו עליו, זכרונה לברכה, כל המביא דורון לתלמיד חכם, כאילו הקריב ביקורים. או, וכן אמרו, ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין, ויקום נסכים. ואין הדבר הזה שיהיו תלמידי חכמים לאותים אחרי האכילה והשתייה, חז ושלום. אלא, מדלק טיפה, אלא העניין הוא לפי הכוונה שזכרתי, כי התלמידי חכמים, הקדושים בדרכיהם ובכל מעשיהם, הנה הם ממש כמקדש וכמזבח, מפני שהשכינה שורה עליהם, כמו שהייתה שורה במקדש ממש, והנה הנקרב להם כנקרב על גבי המזבח, ומילוי גרונם תחת מילוי הספלים. זאת המדרגה האידיאלית של עם ישראל. ועל דרך זה כל תשמיש שהשתמשו מדברי העולם, אחרי היותם כבר דבוקים לקדושתו יתברך, הנה עילוי ויתרון הוא לדבר ההוא שזכה להיות תשמיש לצדיק. לא הם יורדים אל החומר, החומר עולה אליהם. וכבר הזכירו זו שיחורם לברכה, בינן אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו, אמר רבי יצחק, מלמד שנתקבצו כולן, והייתה כל אחת אומרת, עליי יניח צדיק ראשו. סיכום, כללו של דבר, עניין הקדושה הוא שיהיה האדם דבק כל כך באלוהיו, עד שבשום מעשה אשר יעשה, יעשה לא ייפרד ולזוז ממנו יתברך, עד שיותר יתעלו הדברים הגשמיים אשר ישמשו לאחד מתשמישיו, אני מדלג, ממה שירד הוא מדבקותו ומעלתו בהשתמשו מדברים גשמיים. אה, זה מדרגה עליונה. עד שימצא כאילו מתחבר למלאכים העליונים וכו'. אבל זה האידיאל. אז ארץ ישראל היא מסוגלת לגלות את האידיאל הזה. אז תכונת ההכללה של ארץ ישראל במפגש בין קודש לחול, זה היכולת לגלות את הקודש בחול. דרך אגב, על פי זה, על פי כל החשבון שאנחנו עושים עכשיו, הבח שלמדנו בהתחלה, מקבל משמעות אחרת לגמרי. זאת אומרת, אותו הקודש הנמצא בארץ ישראל של מטה, שהוא בעצם מארץ ישראל של מעלה, שעובר אלינו דרך הפירות, וכשאנחנו אוכלים את הפירות, אנחנו בעצם ניזונים לאכול פירה ולסבוע מטובה, אנחנו בעצם מתעלים למדרגה הרוחנית הארץ ישראלית הזאת. כמובן, זה תלוי בתודעה, תלוי בכוונה, תלוי ברצון, תלוי במדרגה של האדם. כמובן, הרבה הכנות צריך לעשות כדי שזה יהיה במדרגה הזאת, אבל זאת המדרגה הפוטנציאלית שלנו. זה האמת שלנו. זה ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. זה בא לגלות את מדרגתה של הארץ ואת מדרגתו של העם שמסוגל להגיע לרמה הזאת, וממלא את החיבור בין העם לארץ. בואו נקרא שוב את המשפט שבו עצרנו. אבל עם נעלה וגוי קדוש, ראו שכרי חיים של הרחבת הדעת, כרגע מדובר על עם ישראל, אבל מכוח ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, לא על הלחם לבדו, כי אם על כל ברכת השם, חיי התענוג הנלקח לתעודת רוממות הנפש ומרומם גוי. על כן, לאות על מצב ישראל הרם, העליון, מבחינה רוחנית אלוהית, שלסוף כל סוף יגיעו אליו, באה הבטחה כי ארצם תהיה ברוכה ארץ זבת חלב ודבש. ובזאת נתבשרו האבות, שיהיו בניהם, עם ישראל, אנשים רמי מעלה, שברכת השם הרוחנית תתגבר בהם על ידי מה? על ידי חיי השלווה והעידון. ככל שהחיים החומריים יהיו יותר מעודנים, יותר מעונגים, יותר רחבים, אז תתגלה המדרגה האלוהית ביתר עוז, ביתר תוקף, בישראל. וזה יכול להיות רק בארץ ישראל. אמנם אומר הרב, רגע, עד לכאן כנסת ארץ ישראל, כנסת ישראל. יפה. מה קורה בפועל? מה קורה עם עם ישראל? מה קורה עם ארץ ישראל? אומר הרב, אף על פי שבאשמת הדורות שהראו בחירתם, אבא שבבן, עד לכאן אבא שבבן. יפה. אבא שבבן בארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. אבא שבבן בעם ישראל שמסוגל לגלות את המדרגה הזאת. יפה. נו, ומה קורה בבן שבבן? אומר הרב, אף על פי שבאשמת הדורות שראו בחירתם, נתקיים באבוננו ואכל וסבב ודשן ופנה אל אלוהים אחרים. נכון? כלומר, אנחנו לא יודעים איך לקדש את החול, אלא לצערנו החול מחלל את הקודש. אז השפע החומרי כרעיון שבארץ ישראל וששייך לתכונה הישראלית, הוא חד ושלום לוקח אותנו לסטיות חמורות עד כדי חילול הקודש, נכון? ואכל וסבב ודשן, הוא פנה אל אלוהים אחרים. אין יותר חמור מזה. אומר הרב, מכל מקום, זאת היא מחלה עוברת. שיכול להיות שהמחלה הזאת היא רוב ההיסטוריה שלנו. אבל זה לא מגלה את המהות. זה לא מגלה את הטבע. זה לא מגלה את העצמיות. העצמיות, המהות והטבע, ארץ זבת חלב ודבש. וממלא עם זבת חלב ודבש, אם אפשר לומר. אף על פי שבא בפועל, בבחירה, יש באמת קלקולים קשים. מכל מקום זאת היא מחלה עוברת. אף על פי שיכול להיות שרוב ההיסטוריה אנחנו נהיה חולים במחלה הזאת. ורוב הזמן אנחנו לא נגלה את המדרגה האידיאלית שלנו באמת. יכול להיות. לא משנה, אבל ביחס שבין העצמיות למציאות, בין המהות, בין העצמי למקרי, וכו', העצמי הזה הוא לא משתנה. מכל מקום זאת היא מחלה עוברת והתעכל הרע על ידי צירוף הגלויות וקור הצרות שעברו עלינו. זה עוד חשבון שלם איך כל מה שעברנו זה מרפא את המחלה של היחס הנכון אל העונג. אבל הגוי שנוצר לגדולות עם ישראל יישאר על אופיו להיות מלא זיו החיים, ועם הנוצר לחוכמה ודעת להפיץ צורה ובינה רבה בעולם אי אפשר לו שכרי חיים של צמצום באין דבר המרחיב דעתו. על כן זבת חלב ודבש היא גזרה להקיש על יתר נועם החיים כפי הדרוש לנפש גדולה של עם מוגה דעות ופונה רק למעלה. הרב כאן לוקח יותר את הכיוון של ארץ זבת חלב ודבש ביחס לעם ישראל. נכון, אבל מכאן אתה לומד שזה דווקא יכול להופיע בארץ ישראל. אז מצד המהות זבת חלב ודבש, חיים רוחניים המופיעים גם בהתפשטות המעונגת של החיים. זיווה של חלב ודבש. בצד הבחירי הרבה פעמים זה זיווה, זה מחלה. אנחנו יותר מדי מתמכרים, כמו זב וזבה. וכן אמרו חז"ל, שדבש וכל מיני מתיקה מרגילים את הלשון לתלמוד תורה. כך הוא חכמים. למה? כי ברגע שאתה מבין את המשמעות של התורה, אתה יודע להכיל אותה, גם הדבש ובחלב. אם אנחנו חיים בדור שאנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו בתהליך. כן, אני תמיד אומר ככה, כמשל, למרות שזה לא כתוב פה, שיש מנהג למאן דאמר שעושים חלקה בגיל 3, אז יש מנהג, הופיע במהלך הדורות, שכשגוזרים את השערות לילד בן ה3, אז עושים איזושהי טבלה, עם אותיות א' ב' ג' ד', עטף, הוא מתחיל ללמוד תורה כפי שנפסק, אותיות הקודש זה התחלת הופעת התורה שלו, וכדי שהתינוק יגיד א' ב' ג', אז שמים איזה, כן, פעם הוא שמים אגוזים, תמרים, היום שמים קרמבו, כיפלי, כולי, כן, על כל עוד שמים איזה ממתק, כדי לכאורה באופן חיצוני, כדי לגרות את הילד שיגיד, אתה רוצה קרמבו, תגיד אותה א', 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 קח קרמבו, יפה, ב', תגיד ב', א', טוב, קח קיפקל, ג' וכולי. אז כלפי חוץ זה נראה איזה גירוי חיצוני כזה, לפי מה שכאן הרב כותב, לא. המפגש הראשון של התינוק הקטן הזה, בן 3, עם הופעת התורה, חייב להופיע דרך החיים הרחבים, דרך העונג, דרך הממתקים. ממתקים זה לא רק גירוי כדי לבוא לחוק תהילים. ממתקים זה כדי לגלות לילד שהתורה מסוגלת להתגלות וחייבת להתגלות במרחבי החיים הכוללים. ולא לנתק בין קודש לחול. האם ילד מבין את זה? לא בטוח. אולי בטוח שלא. אבל אם אנחנו כהורים אמורים לדעת את זה? כן. לכוון לזה? כן. תהליך ארוך מסובך בדרך הרבה נפילות? כן. אבל לזה אנחנו שייכים. זה העצמי שלנו. זה הטבע. זו המהות. זה מה שחזל אמרו, דבש וכל מיני מתיקה מרגילים את הלשון לתלמוד תורה. טוב, לא נקים פה עכשיו איזה קיוסק עם שוקולדים בכניסה לבית מדרש. בסדר, אבל העיקרון. על כן יסוד ארץ זבת חלב ודבש שנשבעת לאבותינו, אינו מציין רק את הריבוי הכמותי של העושר החומרי. ארץ ישראל תהיה בעלת שפע כלכלי. מעיינות בבקעה ובהר וכו'. נסועות, נו אז מה? זה לא הנקודה. מה, לספר לנו שארץ ישראל יש בה שפע חומרי? לא. אלא שהמדרגה של השפע החומרי הנמצאת בארץ ישראל, היא מגלה את המדרגה של עם ישראל באמת, שמסוגלת להתגלות את המדרגה הזאת רק בארץ ישראל. זה ארץ זבת חלב ודבש. הקדושה שבטבע. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. לכן, על כן יסוד ארץ זבת חלב ודבש שנשבעת לאבותינו, אינו מציין רק את הריבוי הכמותי של העושר החומרי שעדיין אין בו מפורש היתרון של העם הצריך לברכה זו. כי אם היתרון האיכותי שתיתן טוב בפירות, זה קשור לציטוט של הגמרא, כלומר, טעם נאה וערב מעדן את הנפש ומשמחה. זהו דבר גדול ועיקרי, עקרוני, יסודי. בעם אשר פנייתו היותר אדירה לשלמות רוחנית, לשלמותו הרוחנית, שמופיעה דרך כל החיים הרחבים החומריים, החיים החומריים הרחבים, השכל וידו את השם, שזאת הייתה מגמת שבועת השם לעבוד. אז בדווקא ארץ זבת חלב ודבש, ובדווקא לא ארץ חיטה וסעורה. ארץ חיטה וסעורה היה משמע שיש נתק בין קודש לחול, בארץ, בעם ובאפשרות לחבר. ארץ זבת חלב ודבש, יש קשר מהותי בין הקודש לחול, ואנחנו מסוגלים להגיע למדרגה הזו. כן, היו כאן כמה אצבעות. שי, בבקשה. זה קשור, אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים. מרחיבים דעתו של אדם, אבל אסור לשכוח מה שאמרנו הרבה פעמים. שיש שתי גרסות, יש גרסה מרחיבין ויש גרסה ויש נוסחה מחריבין. מה ההבדל? אם לאדם יש דעה, יש לו את העולם הערכים שלו, את העולם הקודשי שלו, ושלושת הממדים האלה הם באים על גבי הדעה, זה מרחיב את דעתו, יש לו דעה וזה הרחבת הדעת, מצוין. יש יחסי עיקר תפל, הכל ברור. זה מלכות שלמה. שאושר שלמה וביטחון שלמה ופוליטיקת שלמה וחוכמת שלמה, זה לא ירר את קודש קודשים, שיר השירים קודש קודשים, צד אחד. אבל אם חד ושלום, שלושת הדברים האלה מחריבים את דעתו, זאת אומרת, זה בא במקום הדעת, מה זה מחריב את דעת? פשט המשפט. שלושת אלה מחריבים את הדעת, כלומר, הדעת כדבר מרכזי, נחרבה. אין כאן עכשיו דעת. והם הופכים להיות במקום הדעת. במקום להיות המעטפת של הדעת, הם החריבו את הדעת ובאים במקום הדעת. אז יש שלושה דברים מחריבים? אז יכול להיות, כמו שכאן הרב אומר, אף על פי שבאשמת הדורות, שהראו בחירתם, ואכל וסבא ודשן, שלושה דברים מחריבים, אבל זה לא סותר את המהות ששלושה דברים מרחיבים. וזה יכול להופיע רק בארץ ישראל. דרך אגב, לא רוצה להאריך יותר כרגע, אבל יש סוגיה בגמרא במסכת שבת, ששם הגמרא מספרת איזה טובות עם ישראל לא יכול לגלות בגלות, ונשית היא טובה. שם הגמרא דורשת כמה דרשות. אחת הדרשות, איזה טובה חסרה? אומרת הגמרא, הטובה שחסרה בגלות זה אישה מקושטת ומיטה מוצעת, אישה מקושטת ומיטה מוצעת לתלמיד חכם. טוב, אני חושב שכדאי ללמוד את הפסקה הזאת. לא עכשיו. כן, אפשר עיני השבת א'. זה חשוב, זה יעזור לנו מאוד להבין את הפסקה הזאת. כי שם הרב מתאר בדיוק שבארץ ישראל אישה מקושבת לתלמיד חכם, ומיטה מוצעת. תודה. ובחוץ לארץ, הפוך. אני מציע שמחר נעשה השלמה עם הפסקה הזאת, רק אם אתם רוצים את המקור. לא מוצא, אולי נחפש גם המפתח. אם מישהו יחפש בגוגל, אז נוכל למצוא את זה. איפה זה נמצא? טוב, יש פה הרבה פסקאות. טוב, בלי נדר, מחר אנחנו נלמד את איך? שבת? כפהי, עמוד ב', הנה מצאנו, יופי. הנה השבת א', עמוד, יש פה כמה פסקאות, נתחיל בעמוד 99, פסקה סמכת. בלי נדר, אני מציע, נצלם את זה למחר, ומחר נעסוק בפסקה הזאת. זה יכול מאוד לעזור לנו על היחס של קדושה שבטבע בארץ ישראל, אל מול אי הקדושה שבטבע בחוץ לארץ. בסדר רבותיי, מחר נעסוק בזה. יישר כוח, ברוכים תהיו. מה?